עוד מעט נשוב לסוגיית פתיחת שנת הלימודים. עכשיו אנחנו עם שר הפנים, מר סילבן שלום. ערב טוב, אדוני.
ערב טוב.
אתה היום מבקר בעיר בני ברק. איך היה ביקור ככה, בהתרשמות כללית בסוף היום?
הביקור היה מצוין. באנו עם בשורה גדולה. חנכנו את הלשכה החדשה של רשות האוכלוסין של משרד הפנים. לשכה מושקעת, מרווחת. שמצוידת במיטב השיפורים הטכנולוגיים, ישיבה נוחה, ממוזגת, פקידות נהדרות שיושבות שם, שנותנות גם שירות, רובן גם חרדיות. בקיצור, זה חלק מהמדיניות שלי לשפר את השירות בכל רחבי המדינה. במסגרת הזאת החלטתי על פתיחת 30 לשכות חדשות ברחבי הארץ, 10 מהן כבר בחודשים הקרובים. והחלטתי גם לעשות מספר דברים נוספים, וזה להפחית את המחירים שמשלמים עבור דרכונים בחורף, לחיילים לעשות הנחה של 50%, וגם בנתב"ג יש לנו תחנה מיוחדת שעובדת 24 שעות בשבוע, שכמובן מאפשרת לכל מי שלא יאריך את הדרכון שלו, יתבלבל, לעשות את זה בשדה התעופה, וגם כאן שהמחיר היה מופחה ממש 1,200
שקל. כן, דרכונים ברגע האחרון עלו מאוד יקר.
נכון, אבל הפחתי את זה מ-1,200 ל-700 שקלים בלבד.
אוקיי.
כך שמבחינה הזאת גם זה חלק מהבשורה שאני מאמין שצריך לשים סוף גם לתורים הארוכים האלה, גם להתמרמרות של האזרחים וגם של העובדים עצמם שחיו בתנאים. ואני מאוד מקווה שהדבר הזה כמובן ייתן שירות הרבה יותר טוב, אנשים ירגישו שהם נמצאים במצב אחר לחלוטין, בכל מה שהם צריכים, מרישום ילד חדש שנולד בתעודת הזהות, רישום משפחה חדשה שעוברת לגור כדי לרשום את הילדים בבית הספר, מרישום נישואים, זה לא עלינו, לא עלינו על אף אחד, עד רישום הסתלקות מן העולם, שמוצאים תעודת פטירה.
המטרה היא בסוף להוריד קצת מעומס הבירוקרטיה על האזרח בכל מה שקשור למרשם האוכלוסין, אבל אחת מהסוגיות המורכבות שאתה עוסק במשרדך בימים אלו היא בעיית המסתננים. גם בגץ כבר אמר את דברו באופן חלקי עד שהכנסת תתקן את מה שהיא רוצה לתקן. מה דעתך בכלל על הסוגיה הזו?
אני מדובר בסוגיה מאוד חמורה, בסוגיה שחייבים לפתור אותה ולהשתמש בכלים לא קונבנציונליים, אלא לחשוב קצת מחוץ לקופסה, איך לעשות את זה. לא יכול להיות שאנשים יחיו כמעט בגיהנום כתוצאה מהתופעה הזאת. המספרים רק הולכים וגדלים, ואם אנחנו לא נדע לעצור את התופעה, אנחנו נמצא את עצמנו בעוד 20 שנה או 30 שנה עם 400-500.
רק אם אתה יכול ברשותך, אדוני, לשפר את חוט הטלפון, אולי להחזיק אותו קצת טוב יותר.
אני נמצא עם הטלפון ביד ואני מדבר.
אוקיי.
אבל לא שומעים אותי.
שומעים עכשיו הרבה יותר טוב מלפני כמה רגעים, בבקשה. אז אנחנו מדברים על בעיה מאוד מורכבת שצריך לחשוב מחוץ לקופסה. איך למשל, מה עם הפתרונות היצירתיים שאתה חושב עליהם?
אני חושב שצריך להביא תיקוני חקיקה, שלא ייתנו תעודות ביטוח לכל אלה שמביאים ילדים, שהדבר הזה באופן אוטומטי מונע מהם את האפשרות להיעצר או להיות מגורשים. אני חושב שיש גם צורך לעשות ההבחנה בין אלה שהגיעו מדרפור לבין אלה שהגיעו מאריתריה, וגם כאן אין שום סיבה בעולם להחזיק אותם. אני חושב שצריך למלא את חולות, למלא את צהרונים. כל הדבר הזה צריך לעשות תוך כדי נחישות גדולה מאוד, כדי למנוע את המצב שמתהווה מול עינינו. אני יכול לבשר לך, לא בשורה הכי טובה, שמעבר לזה ששלשום הגיעו תשעה, ובשבוע שעבר הגיעו עוד 19 שעברו את הגדר, שחשבנו שהגדר היא מחסום, מתוך אותם 19, זה פשוט דבר שלא יאומן, שניים מתוכם כבר היו כאן, קיבלו מענק, יצאו למדינה שלישית וחזרו כל הדרך להיכנס כאן מחדש.
כלומר שעדיין אין מחסום או אי מניע שימנע מהם להגיע לכאן, הם יודעים שפה הכי טוב, וגם בגץ אומר, אם יחזיקו אותם באותם מתקנים, זה לא יהיה הרבה יותר מאשר 3 חודשים או חודש, תלוי בנסיבות.
אם הם, כל מה שקורה עם החזות בגץ האלה, ושהם פשוט מקבלים עידוד, גם אותם ארגוני הסיוע, שאין להם שום זכות קיום בלי הפליטים האלה, כי מקבלים כספים במשכורות, והכל כתוצאה מזה שיש ארגוני סיוע, כתוצאה מזה שיש כאן את המסתננים האלה. ואנחנו נמצאים במצב שהם אומרים להם, הנה, אוטוטו מיד אתם הולכים לקבל מעמד קבע, שהיית קבע, אל תתפתו לעזוב, אל תתפתו ללכת. גם אלה שרוצים ללכת והולכים לשגרירות אריתריאה כדי לקבל דרכון ולחדש אותו, מותקפים מיד במכות על ידי כנופיות שעושות הכל כדי שהם לא יעזבו כאן את הארץ וישארו כאן. והדברים האלה הם דברים פשוט שערויתיים, שאני רוצה לשים להם סוף. לצערי, המערכת המשפטית, משרד המשפטים, משרד היועץ המשפטי לממשלה, גוררים רגליים, מונעים מאיתנו לעשות צעדים הכרחיים, והדבר הזה מביא לכך שהבעיה לא רק שלא מצטמצמת ונפתרת, אלא הולכת ומתעצמת.
כן. וברשותך נעבור לסוגיית השבת. קודם כל, היום אנחנו בסיפור מעניין של שרונה מרקט, עסק שסגר בשבת, קיבל כנס מהמפעילים, מגינדי, 3,000 שקל על כך שהוא סוגר את החנות שלו בשבת, שזה עבירה על החוק, אבל בגדול, תמונת המצב הייתה אחרי שגדעון שר החליט את מה שהחליט בתל אביב, ובית המשפט התערב, עכשיו אנחנו בתחום האפור, כל ראש עיר עושה מה שהוא רוצה. אתה מתכוון להתוות מדיניות אחידה בכל הארץ בעניין הזה?
תראה, אמרה השופטת בית המשפט העליון, דפנה ברק ארז, למה לא לתת לציבור להחליט? אז בתל אביב אולי הציבור יחליט דבר אחד, אבל בכל הארץ זו תהיה החלטה אחרת. מה היא תגיד למשל אם הציבור שמיוצג דרך מועצת העיר יחליטו, וכמובן עיתון הארץ תמך בדבריה ועשה על זה מאמר מערכת, תנו לציבור להחליט, ופתאום מאוד צעיר בירושלים תחליט לסגור את כל ירושלים בשבת, אז מה יגידו? גם אז לתת לציבור להחליט. ואם בערים השונות ברחבי הארץ שהן יותר מסורתיות, גם כתוצאה מאופי של העיר, אופי של היישוב, אופי של התושבים, או אפילו כתוצאה מלחץ פוליטי של המפלגות הדתיות, החליטו לסגור את כל מה שפתוח היום בשבת, אז מה יגידו אז? גם לתת לציבור להחליט. הרי הם רוצים לאחוז את המקל בשני הקצוות. ירושלים אומרים לא, מה פתאום? לא לתת לציבור להחליט, לפתוח בתי קולנוע, לפתוח דברים אחרים, ומי שנכנס לסוגיה אם כן או לא, אבל עצם העובדה שאומרים לתת לציבור להחליט, זה אומר שצריך לתת לו בכל מקום. ומאחר ואני לא מאמין שהם יחשבו שצריך לתת לו בכל מקום, אז גם בתל אביב יש מדינת ישראל ויש ממשלה, ובסופו של דבר הייתי צריך לקבל את ההחלטה בצורה הכי טובה והכי ראויה והכי נכונה, באיזון הנכון, במידתיות הנכונה, תוך שמירה על ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
מה ההחלטה שהדברים היו תלויים רק בך נניח? איך היית מוצא מתווה שעונה על כל הצרכים?
תראה, יש כל מיני רעיונות, יש כל מיני הצעות. הצעת גדעון סער הייתה לאפשר לפתוח את המרכזים, מרכזי הקניות, גם בנמל תל אביב, גם במתחם הרכבת, ואיפה המתחם השלישי? וגם באזור שרונה שם לדעת. או במתחם אחר, אני כבר לא זוכר. זאת הייתה הצעה במתחמים שלו, בנמל יפו, אני כבר לא זוכר. בכל מקרה, במתחמים שזה כבר קיים, להשאיר את זה פתוח. תראה, יש המון רעיונות, יש המון הצעות, איך לעשות את זה, מה לעשות. בכלל, הרי הכל התחיל מעניין של סופרמרקטים. שהסופרמרקטים אומרים, הציבור התל אביבי רוצה לקנות חלב בשבת, ואין לו איפה לקנות. אני מכיר הרבה בציבור התל אביבי שהיו רוצים ללכת למוסך בשבת, או ללכת לבנק בשבת.
ואין לה דברים סוף.
אז זה פתוח. היו רוצים ללכת, חלק מהציבור התל אביבי, היה רוצה ללכת למשרד הפנים בשבת. אז מה, זה פתוח? זה לא פתוח.
כן, הדברים הללו ברורים. תגיד, אתה מכיר את גל הירש, המפכ"ל הבא? יש לך היכרות איתו?
אני מכיר אותו, מכיר את גל הירש, מכיר אותו ומוקיר אותו ומעריך אותו. ויצאנו לעבוד ביחד, הוא יושב ראש מכללת הגליל המערבי, ואני בתפקידי כשר לפיתוח הנגב והגליל, פעלנו יחד מאוד קרוב כדי לסייע למכללה הזאת להתרחב, להתפתח. הוא נסע עד לשם, הלך ופיתח את המקום הזה והרחיב אותו, ולפחות לגבי מה שהוא עשה שם, אני יכול להעיד במקור ראשון, מקיר ראשון, שהוא עשה עבודה מצוינת והוכיח יכולת ומנהיגות, ועל כך יבורך.
מה אתה אומר על גל הביקורת עכשיו, שאנחנו חושבים היום, גם הורים שקולים וגם...
לך, זאת מדינה שכל היום יש ביקורת, וכל מי שמציב את עצמו כמועמד, מיד סופג ומיד פשוט גם קינה, גם צמות העין של אנשים, לא משנה, לא מדבר על התחום הספציפי הזה או על המינוי הזה, אבל אני לא מתרגש מתופעת העדר.
קנאה, אה? זאת המילה, ישראלים.
קנאה וצרות עין, קנאה וצרות עין. אתה יודע, קנאה, גוף נון א', בגימטריה שווה לציון, אתה יודע את זה?
וואה,
טוב. גם פיוס שווה לציון. אם יש לנו פיוס פנימי בעם ישראל, ואל תבדוק עכשיו, זה הכל 156.
אני סומך עליך, אתה בגימטריות טוב.
נכון, אם יש לנו פיוס פנימי, יש לנו את ציון. אבל אם יש לנו קינה, על מה חווה ירושלים, אם לא על שנאת חינם, אם יש לנו קינה פנימית, אז אין לנו את ציון. ולכן הקינה הזאת מובילה בסך הכל למשהו שלא היינו רוצים לראות אותו, ולצערנו הרב כבר היינו במצב הזה של חורבן. אז תבדוק אותי אחרי השידור, קינה שווה לציון, כמו גם פיוס שווה לציון. פיוס פנימי, יש לנו ציון. קינה פנימית, אין לנו ציון. וזה מה שצריך למנוע, אסור למנוע...
יש לפעמים גם דברים טובים שיוצאים מקינה, כמו למשל ליצמן הולך להיות שר בגלל קינה. יש יתרונות גם.
נו, מה אתה אומר? הוא יקבל את המינוי.
אני לא יודע, ממתינים להחלטת הרבנים.
נו, אבל...
24 שעות.
מה אתה אומר? שאנחנו נתן לך מה שנקרא...
תשמע, הוא מתעסק בבריאות, אתה יודע, פיקוח נפש, שדוחה את כל התורה כולה. פיקוח נפש דוחה שבת. אז ודאי שזה דוחה אידיאולוגיה של... לא לשבת סביב שולחן הממשלה, ואם הוא יישב סביב שולחן הממשלה, הוא יישב בינך לבין דרי, אני חושב שיהיה בסדר.
בסדר גמור, בדרך אגב, האמת היא שביני לבין ראש הממשלה יושב מזכיר הממשלה, אז כך שאולי יישב מולי, אבל בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, זה שנציג אגודת ישראל חתם על מגילת העצמאות, תקשיב טוב, חתם, והסכים לכל מילה שקורה במגילת העצמאות, נציג אגודת ישראל היה שר בממשלה הראשונה, ושר בממשלה השנייה באמצע הוא יצא בגלל בכלל גיוס בנות לצה"ל, שהיה שם, ואמרו שלא יחייבו את החרדים, אבל היה כאן לחץ יצא, היה כעבור כמה שנים שעוד פעם היה שר, כך שזה לא דבר שלא היה בעבר, אבל אז הוציאו איסור, ומנו מנציגי אגודת ישראל בממשלה, אני מקווה שהאיסור הזה יוסר.
כן, אכן, אגב, דיברנו על הנגב והגליל, אריה דרי מחליף אותך אחרי הרבה שנים שהיית במשרד הזה, זה נראה טוב, ממשיך את הרפורמות ואת התוכניות, עברת הרבה מאוד בצפון, בצפת, באוניברסיטה, במכללות, בדרום.
כן, כן, עשינו הרבה עבודה, ואני מכבד ומוקיר ומעריך את שר דרי, ואני חושב שיש לו מחויבות אמיתית לנגב ולגליל, הוא גם כחלק מהמחויבות השאיר את הצוות הבכיר שבאמת מכיר ויודע את העבודה ועושה את העבודה, והוא ממשיך בפעולות שנעשו בעבר, ואני בטוח שיש לו גם רעיונות חדשים שהוא רוצה לממש. בסך הכל, אם הייתי צריך באמת לבחור למי לתת את התפקיד, אז אין ספק שאריה דרעי הוא אחד הטובים שלו.
טוב, יפה, ודיברנו על גימטריות, אז הרב עובדיה היה תמיד אומר שסילבן שלום זה ראשי תיבות ש"ס. ש"ס,
ותמיד היה אומר, אני ככה הוא היה אומר, אני מסתכל כמה מנדטים קיבלנו בסוף הבחירות, ותמיד הייתי אומר, יש לנו עוד אחד. אז אומרים לו איך? אז מה זה ש"ס? אומרים לו, ספרדים, שומרי תורה, וזה, ש"ס, שישה ספרים. היה אומר לו, לא, ש"ס, שלום סילבן. אבל אי זכרו ברוך, צדיק הדור, שנסתלק מאיתנו, אבל מורשתו איתנו תמיד.
בהחלט. שר הפנים, סילבן שלום, שיהיה בהצלחה, תודה לך.
תודה רבה גם לכם, וערב טוב.
ערב טוב. אנחנו נצא לפרסומת.